טוב, שלום עליכם. אנחנו בדיבור אחרון בענייני נרות של שבת. אחר כך אנחנו כבר ניכנס לתפילת קבלת שבת, החל מהפעם הבאה בעזרת השם. והדיבור הזה, האמת שהוא דיבור פשוט, נוגע בדברים שהם בעצם ידועים לכולנו, אבל הם עושים לנו קצת סדר במחשבה, אז קצת בהירות. בואו נראה, אני מבקש ללמוד איתכם בעצם את אין היה הראשון בפרק ב', אין היה שבת א', פרק ב', הפסקה הראשונה, שהיא עוסקת באותה משנה שבהרבה בתי כנסת אומרים בערב שבת, במה מדליקין ובמה אין מדליקין וכו', וכתוב שם באותה משנה, ולא ושמן קיק, נכון? זה אחד השמנים שלא מדליקים בהם. בואו נגדיר הקודם כדי שגם הדברים פה יתבארו. קודם כל נגיד עיקרון שהוא חשוב. כל השמנים הקשרים להדלקת נר שבת זה שמנים שהשמן עולה בהם יפה בפתילה. זאת אומרת שהנר הוא יציב והוא לא, לשון הגמרא, אינה מסכסכת. כלומר הוא לא קופצני, הוא לא... אתה מסתכל עליו, אין שם סכסוך, בסדר? הוא לא באיזה מריבה עם עצמו. בנחת, יושב קבוע בתוך הפתילה, מה שלא מקפידים על נר חנוכה, מקפידים על נר שבת. צריך להבין כמובן את ההבדל. מכל מקום, אחד השמנים שלא מדליקים הוא שמן קיק. שואלת הגמרא, גמרא במסכת שבת, דף כף א' עמוד א', שואלת הגמרא, מהי שמן קיק? מה זה השמן הזה שאסור להדליק בו? שקוראים לו שמן קיק. אמר שמואל שאילתינו לכל נחות הימה. אני שאלתי את כל יורדי הים. ואמרו לי, אוף אחד יש בקרחי הים וקיק שמו. שאלתי את כל יורדי הים, והם אמרו לי, יש אוף בקרחי הים, במדינות הים, בחוץ לארץ, שקוראים לו קיק. ובעצם העוף הזה, מהשמן של העוף הזה, אסור להדליק. זאת אומרת, מיד חייבים להעיר הערה מתבקשת. לא מספיק לשאול איזה שניים, שלושה יורדי ים. צריך לשאול את כל יורדי הים. אתם מבינים? שמואל, שאלתי את כל יורדי הים. זה גם לא נראה, זה לא נראה כאילו אמיתי, נכון? זה נראה משהו שרוצה להגיד משהו, ברמת המדרש הוא רוצה להגיד משהו. כאילו כל יורדי הים יגידו לך שזה זה, ננסה להבין. הלאה, רבי יצחק ברד רב יוסף אמר, משחה דקזה, תרגום, צמר גפן, כלומר שמן כותנה, בסדר? לכאורה הלכתית אנחנו מתירים להדליק בשמן כותנה, ובכל זאת, לפי השיטה הזאת, צמר גפן הוא הדבר שאיתו אי אפשר להדליק, אז אולי זה לא בדיוק שמן כותנה, אלא צמר הגפן עצמו, להדליק בצמר גפן. ריש לקיש אמר קיקיון דיונה, ריש לקיש אמר קיק, קיק זה שם חיבה לקיקיון, בסדר? קיקיון מעין אותו קיקיון שהצל על יונה, אותו קיקיון שאכלה התולעת וכו' וכו'. מים? לא, הגמרא לא אמרה עכשיו את כל המשנה, את כל השמנים האסורים, רק ניסתה לברר מה זה שמן קיק. מה זה שמן דגים? אנחנו יודעים מה זה שמן דגים. מה? קראו לשמן דגים שמן קיק. לא ידעתי, אוקיי. ברוך השם, למה אתה אומר לי, אני לא מצליח, התכוונת הפוך. אוקיי, ממשיכים. אנחנו נלמד דברי הרב קוק בעין היה, גם מי שאין לו לפניו אני אשתדל לקרוא בבהירות ולחזור. שבת, אומר הרב קוק, הוא יום שכולו קודש, עונג ומנוחה. בסדר? שלושה עקרונות. קודש, אנחנו מבינים שיש קרבת השם יתרה בשבת, הופעת קדושה מיוחדת בשבת, שבת קודש. עונג, דיברנו בפעם שעברה, העתידנות הזאת של שבת, זה שהוא מעין העתיד לבוא, מביא אותנו למקום שאנחנו משתפים את כל כוחות החיים במציאות של שבת, ולכן מתענגים במאכל, משתה, לבוש וכו'. ומנוחה מתארת את זה שכבר, כיוון שזה מעין העתיד לבוא, לא צריך לתקן כלום, לא צריך להשלים כלום, ולכן לא עושים מלאכות שמשלימות חסרונות, מנוחה. יום שכולו, עונג, קודש, עונג ומנוחה. הדלקת הנרות מוסיפה שלום ושמחה פנימית. גם על זה דיברנו. שלום חיצוני, כלומר כל הכוחות מתחברים, דיברנו בפעם שעברה על הקשר בין שלום הבית לבין השבת, אבל אומר הרב קוק, זה לא מספיק. יש אנשים, הם בשלום חברתי. כלומר, הם בסדר עם החברים, הם בסדר אפילו בתוך הבית, בסדר, בקשרים טובים עם האישה, הילדים, השכנים, הכל, הכל בסדר, הכל נחמד. יש רק בעיה אחת, עם מי הוא מסוכסך? עם עצמו. בסדר? שבת נועדה לעשות שלום בית, לא רק במרחב שיוצא מהאדם, אלא בינו לבין עצמו. על כן, ראוי שילמד האדם עצמו אז להסתכל ולהבין מהי ההצלחה שהיא סודה באמת, שהיא מצלחת את האדם בגופו ונפשו, מביאתו לחיי עד וממלאתו חדוות לב ושלוות צדיקים בחיי אבלו. ומהי ההצלחה הכוזבת שרוב בני אדם רודפים אחריה. אני עוצר משפט באמצע בכוונה, בסדר? אומר הרב קוק, תראה, אתה לא יכול, הרי אנחנו מבינים ששבת היא מעין העתיד לבוא, ואת העתיד לבוא עוד לא השגנו. אבל אנחנו רוצים באמת לחיות מעין העתיד לבוא פעם אחת בשבוע בשבת, אשר על כן אנחנו לא יכולים להיות במציאות של עונג, מנוחה, שלום, אם בתוכך אתה מסובך וקרוע. אדם צריך להגדיר לעצמו מה מביא אותי אל הנחת, מה באמת, מה אם אני אצליח להגשים בחיים שלי אני יכול לנשום לרווחה ולהרגיש בטוב, ומה אולי מסומן חברתית כהצלחה מאוד גדולה, אבל זה, אבל לא לשם אני רוצה לכוון, כי לפעמים חברה, בסדר, לפעמים חברה טועה בעדריות שלו, שלה, בשטף שלה. הייתי אומר בשפה של היום, זה נכון שאי אפשר להגיד שמיליוני אנשים טועים, אבל אני לא בטוח שמיליוני אנשים חשבו לפני שהם טעו. זאת אומרת, אם אנשים היו בנחת חושבים, אולי הם לא היו טועים. אבל היום, במידה רבה חושבים בשבילנו. האדם הוא הרבה פעמים בא כוחן של פרסומות, שהוא בכלל לא נתן את דעתו אף פעם לחשוב אם הוא רוצה אותם, לא רוצה אותם, של אמירות חברתיות, לחצים חברתיים, של כל מיני דברים שבאים מבחוץ, שמכוונים את האדם למה הוא צריך ואיך הוא צריך. אמר לי חבר, לא יודע אם זה נכון, הוא אמר לי שבטלפונים חכמים, יכול להיות שאני מספיק לא חכם בשביל שהוא יעבוד עליי, אבל כך הוא אמר לי, שבטלפונים חכמים מספיק שאתה מדבר על מוצר מסוים, ואתה כבר מקבל פרסומות שרלוונטיים לאותו מוצר. לא יודע אם זה נכון, יש פה הנהוני הסכמה, בסדר? וגם אם זה לא נכון, ברור שנכון שאם פעם אחת חיפשת משהו, אתה גמור. בסדר. טוב. אז תראו הלאה. מהי ההצלחה האמיתית ומהי ההצלחה הכוזבת שרוב בני אדם רודפים אחריה? ועכשיו כבר הרב קוק נותן מענה ראשון. הצלחת העושר מבלי להקפיד על האמצעים והדרכים שעל ידם תהיה קנויה להם. ההצלחה דומה לשמן במושג הציורי, בתרמרי נכסי ציווי משיך, עתיר משך כרב לגבי דהינה וידען. פירוש המילים הללו, בתרמרי נכסי אחרי בעל הנכסים, ציווי משיך, נמשך השמן. זה כמו, יש ביטוי בגמרא, עניות הבתר עניות האזלה. העניות רודפת אחרי העניים. כלומר, יש הרבה פעמים אדם שהוא מסתבך, אז זה בא עליו עוד יותר גרוע. גם העושר, כן, עושר נדבק לעושר. אז זה משמעות הביטוי הזה, ותמיד עושר בגמרא מכונה ציווי, שמן, שמן. גם אנחנו אומרים היום שיש אדם, אנחנו אומרים אדם שהוא שמן, הוא, כן? אברהם כבד בכסף ובזהב, כבד, שמן, סדר, שמנות. אומר הרב קוק כך, אמנם, כל זמן שההצלחה היא עומדת חוץ לאדם, ואינה נמשכת עמו יפה, אינה ממלאת את לבבו שמחה ומנוחה, ואינה מרוממת את חייו במלאתם הראויה להם, היא כשמן שאינו נמשך אחר הפתילה, שאינה מאירה ואינה ממלאת את תעודת השלום והאורה, שצריכה להימשך מהצלחה שראוי באמת לחשוק. והרב קוק ואומר, בוא נגדיר. אתה מדליק נר בשבת, יפה. אז יש לך את גוף הנר, או במציאות של פעם, יש את הפתילה. בסדר, קוראים, מה זה פעם? אני חושב שמדליקים שמן. יש את הפתילה, זה הגוף שמרזיק את, את הנר. שמן שעולה יפה בפתילה, שמן ש... שעומד נכון, כשהשלהבת יושבת בצורה יציבה, קבועה, מה זה אומר? זה אומר שיש חיבור מאוד גדול בין השמן הזה שהוא סמל הצלחה, איזה יעד שאדם מסיים לעצמו, לבין גוף הדבר כמו, זה חלק ממני. במילים אחרות, ולעומת זאת, כשהשמן הוא קופצני, מסכסך, קופץ, אנחנו רואים לפעמים, נכון? הדלקות כאלה שהן עצבניות, זזיתיות, הן סימנים, אומר הרב קוק, להצלחות, שהן הרבה פעמים, הן הצלחות חיצוניות, הן נחשבות מאוד מאוד יפה, אבל בפנים יש פה משהו מאוד קשה. יש יש שיר, שיר ישראלי, שאני מאוד אוהב אותו, כי הוא, הוא מספר את הסיפור הזה של אנשים שהם סמל להצלחה. החברה לפעמים סוגדת להם, מוחה להם כפיים, כותבים עליהם בעיתון את כל הדברים היפים והמתוקים, אבל בינם לבין עצמם זה לא יושב, זה לא מתלבש. לשיר הזה קוראים סוף לסיפור, כמדומני. מתאר אדם שהוא מסיים הופעה, לפי איך שזה מתואר, הוא יכול להיות שהוא ליצן בהופעה, אבל לא משנה מה הוא, הוא מסיים איזו הופעה, ואז האיפור יורד, והדמעות מתחילות, והתחושה הזאת שזהו, נגמרו הקסמים, נגמרו היונים, כל מה שאפשר להרשים את כל העולם, הכל הלך לאיבוד, ובינו לבין עצמו מאוד ריק. אנחנו הרבה פעמים מייצרים חוויות הצלחה בחברה תקשורתית, בחברה והיום הכל תקשורת, והכל, כולם רואים הכל וכו'. אנחנו מייצרים הצלחות שהן על פי מדד של צפיות, על פי מדד של רייטינג, של לייקים, של כל מיני דברים מהסוג הזה, ובעצם לכאורה זה הצלחה. כמה מחיאות כפיים שקיבלתי, זו הצלחה. אני לא יודע, אבל אני יכול להעריך שאפילו בערוץ מאיר, יש איזה מעקב אחרי כמה צפיות יש סביב כל שיעור. זה כמובן כדי להגדיל את הרעול האדירה וכו' וכו', כמובן. אבל אנחנו בתרבות כזאת שסופרת את מחיאות הכפיים, היא מקשיבה, היא בודקת, היא כל הזמן רוצה לדעת כמה אנשים צפו, כמה אנשים ראו. והרבה פעמים אדם מוצלח זה מישהו שראו אותו הכי הרבה, והוא כן נגע בהכי הרבה אנשים. אבל מעין מה שדיברנו בפעם שעברה, שיש אנשים שעושים פרסום הנס, מדליקים נר חנוכה, אבל לא, אין שלום בתוך הבית, אין נר שבת, ואז אתה צועק לכל העולם, אבל אין איזה הדהוד פנימי למה שאתה צועק החוצה. מעין הדבר הזה קורה בהצלחות חיצוניות. מה הרב קוק? שמן שלא עולה יפה בפתילה, שלהבת מסכסכת ועצבנית, היא ביטוי להצלחה נחשבת, חברתית, מקבלת את המענה שלה, אבל שהיא לא יושבת היטב בנפשו של האדם. הוא לא מלא. הוא לא מלא, הוא מתרוקן, בואו נראה לה. לזאת נוכל להסמיך זכר ההצלחה הבלתי נמשכת כראוי בתוכן השמן שאינו נמשך אחר הפתילה. שמן שלא נתפס בפתילה הוא סמל של הצלחה חיצונית, מדומה. שלא זאת היא תעודת נר של שבת. אנחנו לא מוכנים בשבת להתפשר על הצלחות אשלייתיות, חיצוניות, לא שמחה מעורבבת, וחיצונה כזאת ראויה להיות נחשקת מהאיש הישראלי, המפלס אורחות חייו על פי תורת אמת וחוקי חיים. מכאן בעצם סימן הרב קוק לעצמו ולהבנת הסוגיה, יעד. היעד הוא לזהות את אשליות ההצלחה, כדי לתת להן אלטרנטיבה של הצלחת אמת. מה החלום שלי, מה החזון שלי? שבת זה יום כזה שאדם עוצר את כל המרוץ המטורף, את כל מה שקורה בכאן ועכשיו, הוא מסתכל באור גדול, ואז יש לו הזדמנות לשאול את עצמו, מה אני באמת רוצה? מה באמת החלום שלי? אם אני מסמן לעצמי את היד הכי מדויק, מה אני רוצה? וכשהוא עושה את זה, אומר בעצם הרב קוקו, שיסתכל לנרות השבת, אני רוצה להיות כזה, עם אור שיושב היטב, עובר טוב בפתילה, לא בורח, לא עצבני, לא לפעמים ככה ולפעמים אחרת, משהו יציב, בואו נזהה מה מאיים על היציבות וממילא מה יכול להיות יציבות. אז אומר רב קוק כך, כרחי הים נודעים בשחיתותם המוסרית, מורגל בכל מקום לומר, שמע שיש זונה בכרחי הים. מדינת הים בכלל הוא ציור למקום שאינם בני תורה, ששמותיהם כשמות נוכרים. כלומר, אנחנו מרגע זה לומדים את המדרש כסמלים לדברים שהם עומדים מאחורי הקלעים של הסמלים הללו. אז הסמל הראשון אומר, שמואל זה היה כמדומני? שמואל. אומר שמואל, שאלתי את כל יורדי הים. בא הרב קוק ואומר, בואו ננתח מה זה יורדי הים. יורדי הים זה אנשים שבעצם משקיעים לפעמים באין ברירה, אני לא בא לשפוט, בסדר? לפעמים אין ברירה לאדם, וכלכלית אין לו מענה כאן במקום שבו הוא גר ובו הוא חי, ואין לו ברירה, והוא צריך ללכת למרחקים וזה. אבל לפעמים גם זה החלום הזה של... של להתאשר, של להשיג, של לכבוש את העולם. בין כך ובין כך אומר הרב קוק, כרחי הים, מדינת הים, הם סמלים למקומות שהם מאוד רחוקים מכאן, מארץ ישראל, הם מאוד רחוקים מהבית, מהלב, מהיסוד, מירושלים, ויש שם איזו נפילה מוסרית מאוד גדולה. בכלל להיות יורד ים, להיות איזה ספן כזה, אתה חי בעולם שאין בו חוקים לגמרי. אתה בתוך אונייה, אתה לא בתוך עיר, בתוך מציאות, אתה... הסכנה הגדולה, מביא פה הרב קוק, הביטויים מהגמרא. שמע שיש זונה בכרחי הים, כן, זה שני מדרשים כאלה בגמרא. ביטוי כזה לאיזה מקום לפרוק עול, מקום לברוח. ועוד מי שזוכר את הגמרא בתחילת גיטין, שאומרת המביא גט, המשנה המביא גט ממדינת הים, צריך שיאמר בפני נכתב או בפני נכתם, שואלת הגמרא למה, מחלוקת רבא ורבא, והשיטה, אחת השיטות אומרת, שיטת רבא, לפי שאין בקיאין לשמה. כיוון שבמדינת הים, הם לא יודעים שצריך לכתוב את הגט לשם האישה, אומר שם תוספות, זה לא סתם חוץ לארץ, זה מדינת הים, חוץ לארץ, זה מקום שהוא קרוב לארץ ישראל ויש בו השפעה, הוא יכול לדעת הלכות. אבל מדינת הים הוא מנותקים, מנותקים. בוא נראה. אמנם, לעומת זה, רגיל לקנות שם עושר. כלומר, זה מקום שיש נפילה מוסרית, אבל יש פיתוי כלכלי. על כן ישוטו שם בני אדם. בטח יזיק מצב הדת והחיים המקולקלים שם לכל אלה השתים שם אחר פרנסתם ואושרם. מה אומר הרב קוק? תראה. תראה, יש פה, מה עשה שמואל? הוא שאל את כל יורדי הים. כל יורדי הים זה אומר שיש משהו שאם תשאל את כל מי שהיה במדינות הים, הוא יגיד לך, הסכמה, פה אחד. ההתמודדות המוסרית שם היא מאוד קשה. כסף אפשר לעשות בשפע, אבל אתה הרבה פעמים בדרך לשם עלול לאבד את מדרגתך המוסרית. זה לא אומר שיש כאלה שעשו ולא הצליחו, והצליחו לשמור גם על עמדתם הרוחנית, יש כאלה. אבל האתגר הוא גדול. בסדר? מול זה אתה עומד, זה כולם מסכימים. והצלחתם שבאה להם בהפסד הקניין היותר מעולה שבאדם, בהפסד התורה והמוסר האמיתי, אינה נמשכת אחר הפתילה, אינה מדבקת לגוף הנושא את ההצלחה ולנפשו ואינה מצליחתו. כלומר, עוד דבר שאמרו לו יורדי הים, זה כשהוא שאל אותם, והעושר הזה, תמורת המחיר של הנפילה המוסרית, היה שווה? אתה טוב לך? כאילו שאלה נורא פשוטה. טוב לך, זה יושב טוב, מקום טוב, אז יורדי הים אמרו לו, זה לא יושב טוב, זה לא יושב טוב. זה פותח דלתות עושר, וזה מקבל הרבה הערכה חברתית, ואתה לבוש אחרת, ואתה נוסע ברכב אחר, והכל טוב. אבל לא הכל טוב, בסדר. לא באמת, כן.
אני לא זוכר בדיוק איזה שבט זה היה, אבל אחד השבטים כן קיבל כזה, אמור היה, חלה ליד הים, אז כן סוג של ירדו ים?
לא, חלה ליד הים, יש הרבה רווח מהים, יש זבולון לחוף ימי משכון, תראה, צריך לעשות מסחר גם עם חוץ לארץ, ויש רווח מתוך מה שיש, כן, דגה וכו' וכו'. אבל אנחנו בעד הים, יש לנו, אנחנו ברוך השם, יש לנו ים תיכון לאורך כל הגבול, כן, מאז ההבטחה אפילו. אין לנו משהו נגד להיות ים. יש לנו אותות הזרה כלפי אנשים שממשכנים את חייהם תמורת חודשים ארוכים, שנים ארוכות בחוץ לארץ, במקומות רחוקים, כשהם בונים עולם כלכלי, אבל הם משלמים מחיר מוסרי. זאת הסכנה, על זה אנחנו מדברים. בואו נלך הלאה. ולא על שמחה ושלום הבאים מההצלחה כזאת, ראוי שיחשוק בביתו של האיש הישראלי, בסומו נגד עיניו הצלחת האורה, השמחה והשלום, שבא לידי קדושת הנפש וחיי התום והצניעות. אהבת המשפחה וחיי התורה האמיתיים המעוררים וממלאים את הלב רגשי קודש לאור הנרות המאירים בבית כל איש יהודי בליל שבת קודש. כמו בעצם נרות שבת פה, בפעמים הקודמות דיברנו על דברים מאוד גבוהים, אני אומר פה בצורות, הרב קוק דווקא הולך פה לבסיסי והפשוט. הרב קוק, אתה בשבת, מסתכל על הנרות ואתה מחזיר פוקוס לדבר האמיתי. אני מסתכל על הנרות ואני אומר בתפילת שבת בממדליקין שלא בשמן קיק, ואני בעצם אומר לעצמי, אני מבין שיש אשליה נורא גדולה של ללכת עד הסוף כלכלית ולהצליח, ואני יודע, אבל יצא לי, אני כמובן עכשיו לא אומר שם ואני מעוות קצת את הנתונים, אבל לפני כמה שנים הגיע אליי איזה אדם לחשוב ביחד, והוא אמר לי, תראה, אני על פרשת דרכים. התלבטתי האם לעבור, כלומר, הייתה לי מחשבה לגור באיזה מקום בקרבת ישיבה וכו', ויש לי איזה עבודה בתור שכיר באיזה משהו, ואני יודע שהיו חיים מאוד מאתגרים כלכלית וכו', והציע לי קרוב משפחה שגר בצרפת ויש לו עסקים אדירים בסין, הציע לי ללכת על משהו, זה 3 שנים לפחות, כנראה 5 שנים בחוץ לארץ, אבל אני באמת אחרי זה, אני מסודר. אני לגמרי מסודר. מה אתה אומר? שאלתי אותו מה הלב שלו אומר. שאלתי מה אני אומר, מה זה משנה מה אני אומר, זה משנה מה הוא אומר, מה הוא מרגיש. ואת זה ניסינו לדייק. אנחנו זוכרים, נכון, רב שמעון בר יוחאי, אחד התלמידים מהישיבה במירון, יצא לחוץ לארץ, חזר עשיר, וזה התחיל להניע בחוסר נחת את כל בית המדרש. פתאום כולם אמרו לעצמם, לשם שמיים, יוצא שנה שנתיים לחול, חוזר, אני לומד כל החיים עד הפנסיה בנחת, הכל טוב. בא רב שמעון בר יוחאי, הוציא אותם החוצה לבקעה אחת שבמירון, אמר לה, בקעה, בקעה, התמלא דינרי זהב, התמלא דינרי זהב, אמר להם, אם אתם עם כסף וזהב אתם מבקשים, תלו, כן, קחו, תלו לכם. אבל דעו שהכסף והזהב הזה, כן, שעולם הבא אתם נוטלים מכם. חלק של עולם הבא אתם מאבדים. חלק של עולם הבא זה לא מה יקרה אחרי המוות. חלק של עולם הבא זה המפגש עם עולם הבא בתוך המציאות של עולם הזה. זה נורא חשוב, המדרש המאוד חשוב, כי מה זה אומר? רוב האנשים, מה קרה עד עכשיו בבית המדרש? כולם למדו בשקט. פתאום הגיע הבחור שכזה, כולם בסערה. מה קרה? אתם לא יודעתם שאפשר לעשות כסף? כולם יודעים שאפשר לעשות כסף. אני עוזב, משקיע, הכל פתוח. כולם יודעים. הבעיה שבדרך כלל אצלנו אנחנו חולמים חלומות שהם ריאליים, לפי המקום שאנחנו נמצאים. אדם יש לו מנה, רוצה 200, הוא לא רוצה מיליון. יהיה לו 500,000, הוא רוצה מיליון. נכון? תמיד משדרג קצת כדי לא להישבר. פתאום אחד מאיתנו, אחד משלנו, מתוך הישיבה, הלך לחול, חזר עשיר. עשה אקזיט. פתאום אתה אומר לעצמך, זה אני, זה אני יכול. בא רב שמעון בר יוחאי ואמר להם, היי, גם אני יכול. יש בכוחי ברגע אחד למלא את הבקעה בדינרי זהב. זאת אומרת שהבחירה שלי, רבי שמעון בר יוחאי אומר להם, הבחירה שלי בתורה ובמסירות הזאת, זה לא כי אני לא יכול, זה על אף שאני יכול, כי אני בוחר אחרת. זאת החלטה. זה שבת. השבת הזאת, נר שבת, בא לעשות לנו סדר בבחירה הזאת, בוא נלך הלאה. אמנם, זולתי ההשקפה על החיסרון שיש באמצעים של העצים להעשיר ורודפים למקומות שמקריבים עבור העושר את כל קדושת החיים, עוד העצמותה של ההצלחה הזאת היא רק מדומה גם לשעתה. מה הרב קוק ואומר? יש פה אבל עוד מימד. זה לא רק זה שהכסף הוא חיצוני והוא לא קונה עושר באלף, אלא יש בו משהו באמת מימד חיצוני. יש בו גם משהו שהוא הרבה פעמים מאוד זמני, מאוד הפכפך. בואו נראה. יש עוד הערה, שמצד עצמה, להחשוק לב אדם הישר לרדוף אחרי הצלחה ששמחתה היא רק חיצונית, לעין הרואה מבחוץ ידמה שיש שמחה בלב שוכן בארמונות מרווחים ומרבה חגים ושעון עליזים, אבל באמת הלב ריקן. הידיעה הפנימית שבקרב נפשו שחייו הם אפס ותוהו, שמאומה לא יישא בעמלו, שאינו עושה טוב ואינו מועיל בחייו והצלחתו, לא לעצמו ולא לעולם. הרעיונות הללו יגזלו השמחה התמידית האמיתית מאלה המתמכרים להצלחה החיצונה. והרב קוק, תראה, יש עוד מימד. אולי נלך עוד צעד כדי להסביר אותו עוד מימד. הנה הגפן הוא ציור השמחה. תירושי המשמח אלוקים ואנשים. הצמר גפן, האילן הנושא עליו את הצמר גפן, דומה לגפן. אבל הייתן גם הוא דבר המשמח את הלב כגפן האמיתי? לא. רק דבר שיוכל האדם לעטות עליו בחיצוניותו ועד הנפש לא יגיע. כן, השמחה החיצונה, שאינה נובעת מחיי צדק ומישרים, כי מהרבות עושר חיצוני היא רק דמות גפן המשמח, אבל גפן בוקק הוא. המשך, השמן של ההצלחה הזאת, משך דקזה, אינו נמשך אחר הפתילה, אינו דבק בבעלה וקוניו גם לשעה של ההווה שההצלחה לפניו משחקת. תראו, אומר הרב קוק כך. עוד סמל הצלחה שהוא בא כוח של העושר, זה בעצם סמלי הטטוס של הבגדים. הבגדים, אני כולל בזה בגדים, הנראות של הבית. אני לא מדבר על הנוחות של הבית, שזה צורך. אני מדבר על הנראות של הבית. מה האנשים שעוברים ליד הבית שלך מבחוץ, מה הם חושבים, איזה וור זה עושה להם. הנראות של בגד, הנראות של תארים כאלה ואחרים, של הגדרות חיצוניות, כל המרחב הזה. אומר הרב קוק, שוב אתה הולך למשהו שהוא לא יושב בפנים. אין לו את הנחת, הוא לא באמת באמת אתה, והדימוי בגמרא הוא נפלא. פירוש שני לשמן קיק, צמר גפן. אומר הרב קוק, תקשיב טוב, מה כתוב פה? צמר גפן. גפן זה דבר שנכנס פנימה, נכנס יין, יצא סוד, הוא נוגע בפנימיות והוא מגלה לאדם איזה נקודה פנימית, ולכן אנחנו מקפידים בכל השמחות, אין שמחה אלא בבשר ויין, אנחנו מקפידים את הקידושין לעשות על יין, בין אם זה קידושין של נישואין, כן, אירוסין של לפני נישואין ואחר כך את שבע הברכות על יין, בין אם זה קדושה של קידוש של שבת, של ימים טובים, אנחנו באמת מבטאים בזה שיש משהו שאנחנו רוצים שייכנס פנימה ויגע בדבר האמיתי, יחשוף את הסוד שיש שם בפנים, זה בסדר. שוב, גם זה כמובן במינון המתאים וכו' וכו' ידוע. אבל לגפן יש אשליה, קוראים לו צמר גפן. אותה דבר, רק הוא הצמר, הוא העטיפה מבחוץ של הדבר הזה, שהוא לא באמת בונה את ההצלחה. הוא הלבוש, הוא הכסות, הוא הנראות של כל דבר, הוא המרחב הזה. סיפרתי, נדמה לי לכם גם פעם, שפעם היינו עם הילדים שלנו באיזה, במוזיאון הילדים בחולון, והייתה שם בכניסה למוזיאון, הייתה שם איזו אישה מאוד מאוד מבוגרת, אבל לא היה אפשר להתעלם ממנה, היא הייתה מאוד מאוד צעקנית. גם צעקנית בדיבור, דיברה מאוד בקול, היה צריך לראות אותה. וגם צעקנית בלבוש קיצוני כזה, צבעוני, נוצות טווס כאלה, הכל היה, לא יכולת, היא היה ממש, כן, קל לקיים שם, לא תוכל להתעלם. לא היה אפשר להתעלם. טוב, מוזיאון הילדים, יש שם מה שנקרא, איך זה נקרא, נו, בחושך, איך זה, יש לזה שם. נו, מה? לא, יש לזה שם לדבר הזה. קיצור, יש שם מוזיאון... דיאלוג בחשיכה. איי וואה. דיאלוג בחשיכה, בסדר? בעצם אדם רואה, נכנס למקום שהוא עלטה מוחלטת, 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 אין לראות דבר, ובתוך זה הוא לומד, כן, לחיות, להרגיש את עולם של העברים. וכשראיתי אותה, אמרתי לעצמי, שבעצם האתגר של כולנו, כשאנחנו נכנסים לתוך החדר חושך הזה, או המטרה היא, לדעת איך אתה מתמודד עם העולם כשאתה לא יכול לראות את העולם. איך אתה חווה, איך אתה חי את העולם, איך אתה זה, כשאתה לא יכול לראות את העולם. ואז חשבתי לעצמי, אבל שהגברת הזאת, האתגר שלה בתוך החושך יהיה איך לחיות את העולם כשהעולם לא רואה אותך. כי הצעקה כל כך חזקה, תראו אותי, תראו אותי, אני כאן, אני כאן, היא הייתה כל כך קיומית שם, שכאילו היה נורא מפחיד לחשוב מה יקרה. עכשיו אצלה זה קיצוני, אבל אצל כולנו זה ברמה כזאת או אחרת. מה יקרה אם לא יעריכו אותי מספיק? מה יקרה אם אני אעבוד במקצוע שאין עליו מחיאות כפיים, שהוא נורא פשוט בעיני האנשים, ואומרים אותו כזה באיזה בושת פנים. מה יקרה אם, וכו' וכו'. יש לי חבר, אני אומר גם על זה משהו. אם כבר סיפורים, ספר סיפורים. בסדר. יש לי חבר, שאבא שלו, הוא תלמיד חכם. והוא אמר לי, לפני שנתיים או שלוש, הוא אמר לי, אתה יודע, אבא שלי, בתור ילד אני זוכר, היו מגיעים בכל מוצאי שבת הביתה, היו מגיעים פה עשרות, עשרות, עשרות אנשים, לפעמים למעלה מעשרות, היו, יש בית של שני קומות כאלה, בית פרטי, חלק יושבים על המדרגות, חלק צובעים על החלונות, חלק, זה הבית היה עמוס, מוצאי שבת, כולם רצו רק לשמוע מה שיש לו להגיד, הוא אומר, זה החווה שלי בתור ילד, כל מוצאי שבת, כל הבית מפוצץ שיעור תורה. הוא אמר לי, אבא שלי, מאז שאני ילד, מקיים את אותו שיעור מוצאי שבתות, שבוע אחרי שבוע. אבל מה, עכשיו כבר לא מגיעים עשרות, בטח לא למעלה ממאה אנשים. ועכשיו שמרו לו אמונים, איזה שלושה, ארבעה אנשים. כבר גם בתורה, כן, יש דור דור ודור שעב, בסדר, אני לא אקרא את זה לקרוא איזה אופנה, כי זה כאילו מקטין, אבל... הוא אמר לי, תשמע, אבא שלי, הוא כבר לא באים לשמוע אותו. כבר לא באים לשמוע אותו. אמר לי, הוא ישב בהם על זה, מוצאי שבת בשיעור כזה. הוא אמר לי, כאב ללב, אני נשברתי לראות את אבא שלי ככה. אמר, הלכתי לאמא שלי. ואמרתי לה, כואב לי על אבא, פעם, איך הוא ירד בגדולתו? אז היא אמרה לו, הסתכלת בפנים של אבא כשהוא מדבר בשיעור הזה? הוא אמר לה, הסתכלתי. היא אמרה לו, נו, אתה לא ראית? אמרה לו, מה הייתי צריך לראות? הוא אמר לה, את אותו חיוך, ואותה התלהבות, ואותה התפעלות, שהייתה לו כשהוא דיבר למאה איש, יש לו גם עם הארבעה האלה. אז אל תרחם עליו. תרחם על מי שתלוי בזה. תרחם על מי שתלוי בזה. זה הצמר גפן. הצמר גפן הזה, הוא המציאות הזאת שהצלחתי תלויה ב... בבגד, בהופעה, בתואר, במה אומרים וכו' וכו'. באה השבת, מפקסת אותנו. אני לא שם, אני לא קונה את הצלחה, את ההצלחה דרך הדבר הזה. טוב, לקוצר הזמן, אז אני אומר בעל פה את הסוף, אתם תשלימו לרצונכם, בסדר? מה היה הדבר השלישי? הדבר השלישי היה, נדמה לי שאפילו עשיתי איזה דילוג, בסדר? כי קיקיון דיונה. פירוש שלישי ששמעתי, קיקיון דיונה. מה מאפיין את קיקיון דיונה? קיקיון דיונה, יש עליו את המשפט הקלאסי. בין לילה היה ובין לילה עבד. נכון? כתוב בסוף מסכת קידושין, מניח אני כל אומנויות שבעולם ואני מלמד את בני אל התורה, שכל אומנויות עומדות לאדם בנערותו ואינן עומדות לו לעת זקנתו, ותורה, והתהלכך, וכו', אורך ימים וכו'. מה זה? זה אומר ככה. הצלחה צריכה להיות ככל שיותר נצחית, יותר מוחלטת, יותר לא תלוית מקום וגיל וכו', יותר חזקה. יש היום כל מיני מקצועות שגורפות תהילה, שהן קצובות לפרק זמן מאוד מאוד קצר בחיים. מתעמלות אומנותיות לאולימפיאדה, בין גיל 12 לגיל 16. זהו, אני כבר לא יודע מה זה עושה לנפש של ילדה שהיא צריכה לעמוד בתחרויות ובלחצים כאלה, ובכישלונות גם וכו'. אבל זה הגיל, אחר כך הן כבר זקנות מדי, שחקני כדורגל, גיל 30 ומשהו, שלום ותודה. וזה תהילה, תהילת עולם שהיא חולפת ברגע. ובעצם יש קריאה מתוך האמירה שפה, תבנה אצלך שהיא לא בין לילה היה ובין לילה עבד. כיוון שאני חם על נושא האולמות המפוארים, חתונות וכו', אז אני אסיים רק ואומר, שכשלמדתי את זה אמרתי לעצמי, רגע, קורה פה כל מה שקורה בחתונות מפוארות. בדיוק כל מה שקורה, נכון? היו פה שלושה אלמנטים. כסף, נכון? יורדי הים, צמר גפן, בגדים, ובין לילה היה ובין לילה עבד, זמניות. נכון? עכשיו באמת בחתונות מפוארות, בכל הפאר והדר הזה, זה אלמנטים. אנשים מחתנים כסף, זה מאוד דרמטי. בגדים, מתעסקים, הולכים, קונים, סמלת זה, חליפת זה וכו' וכו'. וכשאתה בתוך הזה, אתה רואה, לא הרגשת, לא עשית אפצ'י, זהו, זה נגמר. זה התחיל, נגמר. ובעצם קורה פה הרב קוק לאיזה קריאה כזאת, הזוג הזה, הבית הזה שיבנה, לא המרחב הצעצועי שבנה אותו, לשם אנחנו חותרים. טוב, שבת שלום.